שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
היי איתן.
קצב חיסוני הקורונה הולך ומתגבר, ועד כה חוסנו 500,000 איש, אבל אנחנו עדיין בסגר בשל הזינוק בתחלואה, ולכן כולנו ממשיכים לחבוש מסכות בכל מקום ציבורי. והערכה היא שאנחנו עדיין נידרש למסכות עוד תקופה ארוכה, כמה חודשים לכל הפחות. אלא שבינתיים התפרסמו מחקרים חדשים על היעילות של המסכות הללו, מהי הדרך הנכונה ללבוש אותן, ואיפה מסתתרים המוקשים בעת השימוש בהם. אז רוני לינדר, כתבת הבריאות, בחנה את המחקרים הללו, והיא תפרט עד כמה המסכות באמת מגינות עלינו.
בחודשיים האחרונים, לא עובר יום, מבלי שאנחנו שומעים על גילויים חדשים סביב העסקה, בה קבוצת ידיעות אחרונות מבקשת לרכוש מבנק הפועלים את מניות העיתון שהגיעו לידיו, בעקבות פשיטת הרגל של אליעזר פישמן. עכשיו מתברר שחוץ מנוני מוזס שרוצה לרכוש את המניות, יש עוד גורמים שביקשו לרכוש את המניות הללו, למשל המיליארדר קובי ריכטר. אלא שבאופן תמוע הניסיון שלו להגיש הצעה נחסם על ידי עורך הדין פיני רובין, הנאמן של המניות מטעם בנק הפועלים. נתי טוקר שעוקב אחר הפרשה הזו הרבה מאוד זמן, יספר על החסימה הזאת ועל כל השאלות שעולות סביב המשולש הזה, נוני מוזס, בנק הפועלים ופיני רובין.
לאחר פיזור הכנסת וההחלטה על הליכה לבחירות חדשות, אישרה אתמול הכנסת הצעת חוק בשם הצעת חוק יסודות התקציב, שזו הנוסחה שנועדה לאפשר את מנגנון התקציב ההמשכי, שעל פיו תנוהל המדינה בחצי השנה הקרובה לכל הפחות. אלא שבדרך, במסגרת המאמצים להשיג רוב להצעת החוק הזו, הצליחו נציגי הדתיים, ואנחנו לא ממש מופתעים, ברגע האחרון להשיג עוד 150 מיליוני שקלים עבור הישיבות. חגי עמית, הכתב הפוליטי, יסביר איך זה קרה. אנחנו מתחילים.
שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
שלום רוני.
כתבת הבריאות שלנו, אז נדמה לי שאתמול חצינו את 500,000 המחוסנים, ויש כבר יותר מחוסנים מאשר אנשים שנדבקו מקורונה בישראל, נכון?
ליתר דיוק, יותר מחוסנים מאומתים לקורונה.
כן, נכון.
מן הסתם יש יותר חולים ממה שאנחנו
יודעים. בדיוק, יש הרבה מאומתים סביבנו שלא, לא, אנשים חולים שלא אומתו. אז קודם כל, איך מתקדם העניין הזה של המחוסנים? ואיך בעצם, מתי יגיעו גם לסתם אנשים רגילים, לא לאנשים שנמצאים בקבוצות סיכון?
איך נראה הקצב במילים אחרות?
כן, אז הקצב הוא מדהים, אין לי מילה אחרת, אנחנו מקום ראשון בעולם כרגע, אני שומעת כל מיני סיפורים אנקדוטליים ולא אנקדוטליים, למשל על מישהי, אתמול שמעתי על מישהי שגרה בבוסטון ועובדת בתחום הבריאות וקיבלה תור ליולי לחיסון, בעוד שפה אנשים מתעצבנים שהתור שלהם עוד 4 ימים ולא מחר. באמת הקצב הוא טקטוק שאני חושבת אף אחד לא צפה. טיפה שיהיה עד כדי כך, ידענו שיהיו קשיים לוגיסטיים, ידענו שלא ידענו כמה חיסונים באמת יהיו, וזה עולה על כל הציפיות. כמובן שיש עוד המון המון אתגרים בקנה.
כן, אבל היו גם סימני שאלה, האם אנשים באמת ילכו להתחסן או שהם מפחדו. בסך הכל חיסון שפותח בקצב מסחרר ממש ממש, לא חושב שהיה כזה דבר בהיסטוריה. והקצב שבו אנחנו רואים שאנשים נענים והולכים להתחסן, מעיד על מה שצפוי גם בהמשך, או שזה מה שנקרא early adapters, אנשים שהם תמיד ראשונים לעשות את זה, אחר כך יגיעו אלה שבאמת מתלבטים, ואתה לא יודע עד כמה הם יענו לזה.
אז קודם כל קשה לי לנבא. קשה, יכול להיות, כאילו אני אקח סיכון, אבל כן, אני אקח סיכון ואגיד שזה לא early adapters, אלא שזה כן הטרנד, וכן דווקא ככל שיותר אנשים מתחסנים אז האחרים יותר נרגעים, וכמובן שברגע אם אנחנו נתחיל לשמוע על מחסור בחיסונים למשל, אני מניחה שזה עוד יותר יריץ אנשים מתחסן, אבל כן, זה מעניין להסתכל על זה, על איך הפחד הגדול על לפני, רק לפני 3-4 שבועות היה שאנשים פשוט לא יבואו, ועכשיו צריך להדוף אנשים שמגיעים ומתקהלים במרכזי החיסונים. היום ראיתי שנפתחה קבוצה חיסונים פנויים בין חברים, יהודים מחפשים מרכזי חיסונים בערים ערביות כדי להגיע ולהשתחל.
למה דווקא שם? כי יש שם איזשהו עודף כושר חיסון?
יש שם קצת פחות דיבורים על קצת פחות טענות, אני מניחה שגם זה ישתנה, גם אין מספיק נקודות. לפעמים יש פחות פוטנציאל של מתחסנים, ואנחנו יודעים שבחיסון הזה צריך לחסן תוך 5 ימים ברגע שפותחים את המגש.
השאלה שלי היא כזו, ככל שאנחנו כרגע בקצב חיסונים גבוה, מתישהו תוך 2.5 שבועות, אנחנו נגיע למצב שבו האוכלוסייה תצטרך להתחסן פעמיים, זאת אומרת, יהיו את כל אלה שלא קיבלו עדיין את החיסון הראשון, ויתחילו לזרום כל מי שקיבלו, מקבלים עכשיו וצריכים את החיסון השני. ואז העומס יהיה הרבה יותר גדול.
נכון. זה האתגר הלוגיסטי הגדול הבא, והוא אתגר מאוד לא מבוטל, אתגר עצום על הקופות.
כן, אז רוני...
זה אתגר להביא את אותם אנשים, אותם נקודות, שוב, בטווח זמן יחסית, זה לא חייב להיות על היום, כן, אבל רצוי שכן. כן. אבל גם אם לא, זה לא נורא, אבל זה אתגר מאוד גדול, זה להביא את אותם אנשים ואותם מקומות לקבל את המנה השנייה.
כן, ואתגר לא פחות גדול, זה העובדה שבמקביל למבצע החיסונים, אנחנו בסגר, אנחנו ברמת תחלואה מאוד גבוהה, וגם יש איזה חשש שכאילו יש איזה מין אופוריה כזאת, שהתחילו החיסונים, אז אפשר כבר להתחיל, מה שנקרא, לאפסן את המסכות. אז זהו, תני לנו פה הערכה לגבי העניין הזה.
קודם כל, מה שהחיסונים האלה אמורים לעשות דבר ראשון, זה להוריד את התמותה. כי בעצם רוב התמותה מרוכזת באמת בקבוצת הסיכון, בגילים המבוגרים, והם אלה שמחוסנים ראשונים. האם החיסונים תוך זמן קצר יורידו גם את התחלואה? בשביל זה צריך לחסן פה מסה עצומה של אנשים, כי יש לנו פה מיליוני צעירים שעוד לא חוסנו, ולכן את ההדבקה עצמה, את המספר המאומתים ביום, זה לא צפוי להוריד כל כך מהר. את התמותה כן, וזה כבר חדשות מעולות, ואת החולים הקשים גם, כי גם החולים הקשים בדרך כלל מגיעים מקרב קבוצות הסיכון. ולכן, למשל, אתמול ראינו בבני ברק, את ראש החמ"ל בבני ברק, שאמר, בעצם אני המטרה שלי עכשיו, זה לשדל, להתפרע על החיסון, לחסן את כל הקשישים בעיר כמה שיותר מהר, ולפחות לסיים עם העניין הזה של, מתים, בבני ברק הרבה מאוד מתים. התחלואה תישאר איתנו, תקופה.
אז זהו, במקביל לזה את חקרת, בדקת, קראת על מספר פרסומים, מחקרים שקשורים לנושא של המסכות, כיוון שאנחנו עדיין צריכים ללבוש אותם לפחות עוד כמה חודשים ארוכים, והתגלו דברים חדשים לגבי היעילות שלהם, לגבי איך ללבוש אותם נכון, ספרי לנו קצת על זה.
כן, לא ממש חושב, זה ריכוז של מחקרים שנעשו בעולם, בדרך כלל זה מחקרים כמובן שהם, זה לא מחקר... ממש קלאסי של סיבה ותוצאה, אלא יותר מסתכלים על מה קורה משווים בין אזורים שהולכים בהם מדינות שיש חובת מסכה, מדינות שאין. מחקרים אגב עם מגבלות, כי לפעמים גם כשיש חובה אנשים לא עותים, אבל כן מצאו בצורה מאוד ברורה שיש השפעת מקרו, לא רק מיקרו, השפעת מקרו על חובת עטיית מסכה, על שימוש במסכה, זה משהו שהוא עקבי ככה, וכמובן יש גם את המיקרו, המסכה, ברגע ששני אנשים עוטים מסכה כמו שצריך, עם דגש על כמו שצריך, כי גם אנשים עושים המון טעויות דרך שעוטים מסכה, זה מאוד מצמצם את הסיכון של להידבק, ואם דיברנו סתם אנקדוטה, אם דיברנו עכשיו על בני ברק, אז למרות שזאת עיר באמת אדומת האדומות בישראל, בתוך החמל, שפועל בעירייה, כבר כמה חודשים טובים, לא היו מקרי הדבקה, בגלל שהם פשוט, אני ביקרתי שם אישית הרבה פעמים, במהלך התקופה הזאת, הם שומרים בקנאות רבה על עניין המסכות, הם ממש, לא תראה שם, לא הייתך נראה אף והפה של כל האנשים שפגשתי אותם כל כך הרבה פעמים. אז כן, יש פה גם במיקרו, גם במקרו, וכן, המסכות יישארו איתנו, כי ייקח זמן, למרות שקצב החיסון ייקח זמן עד כולנו נתחסן, וגם צריך להזכיר שאנחנו לא בטוחים ב-100% עדיין שהחיסון הזה מגן עלינו מפני הדבקת אחרים, ולכן נמשיך להסתובב במסכות.
יפה, רוני לינדר, תודה רבה.
תודה.
שלום לנתי טוקר.
שלום איתן.
אז אתה עוקב ומדווח כבר חודשים רבים אחרי חבילת המניות בידיעות אחרונות שהגיעה לידי בנק הפועלים כתוצאה מפשיטת הרגל של אליעזר פישמן, ומה שנראה כניסיונות של נוני מוזס או ידיעות אחרונות עצמה לרכוש את חבילת המניות הזו בזול. ותמיד סביב הסיפור הזה הייתה תחושה שאף אחד לא רוצה לקנות את זה, לכן מתבשלת פה עסקה שהיא מאוד נוחה למוזס. אלא שאתה מדווח הבוקר שיש מתעניינים אחרים לחבילת המניות הזאת, כשליש מקבוצת ידיעות אחרונות, ביניהם המיליארדר קובי ריכטר. והוא אומר שהוא נחסם בבואו לברר ולנהל מסע ומתן לקניית החבילה הזאת. אז קודם כל בוא תספר מה מצאת.
כן, אז זה לא רק שהייתה תחושה שאין רוכשים פוטנציאליים לידיעות אחרונות, אלא זה נאמר במפורש במסמכים משפרתיים, בהליכים של קונצי הנכסים מטעם בנק הפועלים, נאמר במפורש, אין מתעניינים, אין רוכשים, ניסינו, נסענו לארצות הברית, גייסנו בוקרים, אף אחד לא רוצה לרכוש את המנויות האלו, טענו שוב ושוב עורכי הדין פיני רובין וירון אלחוואוי.
שהם בעצם הנאמנים של המניות מטעם בנק הפועלים.
נכון. אממה, פתאום, רגע לפני רגעי ההכרעה הסופיים בנוגע לעסקה הזאת, נאמן נכסי פישמן, כלומר האיש שמלמעלה מנהל את העיזבון של פישמן, בא ואומר, אנחנו קיבלנו הודעה על כך שקובי ריכטר פנה ונפגש עם עורך דין פיני רובין ורצה לרכוש את המניות האלה. אממה, רובין אמר לו, אנחנו לא נאפשר לך לבצע את בדיקת הנאותות הנחוצה כדי לבצע את הרכישה הזו.
למה? בתחת איזה המטלה?
אז רובין, לפי איך שדווח שם, רובין הסביר שאין לו יכולת לקבל את הסודות העסקיים של קבוצת ידיעות אחרונות, אלא הוא רק כונס, הוא לא מקבל את המסמכים המלאים, ובעל השליטה, נוני מוזס, מסרב למסור את הסודות האלו, ולכן לא נוכל לאפשר לך לבצע את הבדיקות הנאותות הזו, וזה הליך מאוד מאוד מוזר, כאשר בנק הוא בעל מניות ורוצה לממש את המניות האלו, אמורות להיות בידיו כל הדרכים למכור את המניות האלו, כל המסמכים הרלוונטיים, ואף אחד לא יכול לחסום את הבנק מלממש את הנכס הזה שבידיו.
כן. אבל רגע, נתי, קובי ריכטר, איך הוא צץ פתאום, ולמה הוא מגלה עניין במניות מיעוט בעצם בידיעות אחרונות, כשיש פה בעל שליטה, אתה יודע, נולד לתוך השליטה הזו, יודע הרבה יותר ממנו על מה שקורה שם, למה הוא רוצה להיות מיעוט בידיעות אחרונות?
אז קודם כל אנחנו יודעים שריכטר מתעניין מאוד בשוק התקשורת המקומי, ממניעים פילנטרופיים יותר, הוא חשוב לו, הוא מפעיל היום את, הוא ממן חלק מפעילות דרכנו ודמוקרטי וי, הוא משקיע שם כסף בהפעלה של סוג של כזה תקשורת עצמאית, הוא גם מתעניין ברכישת ערוץ 10 לאחרונה, כאשר דובר על כך שיכנסו משקיעים חדשים. ציינת נכון, כלומר, להיכנס עם מניות הפועלים, ואולי גם עם מניות דיסקונט לידיעות אחרונות, הוא עשוי להגיע לכ-40% ומיעוט בכל מה שקשור לזכויות ההצבעה בדירקטוריון. אבל יש תרחישים שמדברים עליהם עדיין בשקט, אבל יש תרחישים שלפיהם אותם בעלי מניות מיעוט יכולים לעלות לרוב. למשל, אם הם ישיגו קואליציה מאוד בריאה עם מימי נופך מוזס, כיום היא שותפה של נוני, אולי בגלל ברירת מחדל, אבל היא בעלת מניות נוספת בידיעות אחרונות, שאולי תשתף פעולה עם בעל מניות אחר.
למי שזה נשמע מוזר, שמוזס ישתף פעולה עם מישהו אחר, שהוא לא מוזס,
זה קרה.
נזכיר שקודם כל זה קרה בהיסטוריה, הלך עם מוזס, למשפחת מוזס. ודבר שני, צריך לזכור גם שידיעות אחרונות ספג הפסדים מאוד מאוד גדולים כתוצאה מההתנהלות של נוני מוזס. אז יכול להיות שעם כל הכבוד לקשרים המשפחתיים, הם מעדיפים שיבוא לשם אדם שיכול לנהל את העסק הזה בצורה טובה יותר פשוט.
ויותר מכך, תראה, הרגעים הכי דרמטיים בדיונים שהיו לאחרונה בבתי המשפט, והיו לא מעט שעות של דיונים, היו כאשר עורך הדין מטעם משפחת יוטקובסקי, זה עורך הדין שמייצר פה למעשה את הניסיון לסכל את העסקה הזאת, הוא הטיח בנוני מוזס שוב ושוב, יש לך חוב אישי מאוד מאוד גבוה לבנק הפועלים, יש שם איזה קשר פסול בינך לבין בנק הפועלים, סביב הסוגיה שסביב אותם הימורים, השקעות ספקולטיביות. מהו החוב הזה? מה הדיל? מה מסתתר מאחורי הקלעים בעסקאות בינך? האם יש איזה עסקת תן וכך בינך לבין בנק הפועלים מאחורי עסקת ידיעות? ובשום מקום, גם בהליך, גם בהליכים הרשמיים וגם בבית המשפט, לא נאמר שאין חוב כזה. לא, זה לא, הנושא לא הוכחש לחלוטין. וכאן נשאלת השאלה, אם באמת יש לנוני מוזס כזה חוב אישי גבוה לבנק הפועלים, אולי בנק הפועלים יבוא יום והוא יחליט באמת לממש או לכפות על נוני מוזס להחזיר את החוב, למשל באמצעות מחירה של מניות ידיעות אחרונות. ואם נוני מוזס ימכור ואם תהיה חבילת מניות גדולה יותר בידיעות אחרונות שכוללת גם את מניות נוני מוזס, מאוד יכול להיות שקובי ריכטר או איש עסקים אחר, מאוד, זה הרבה יותר יקרוץ לו, כי יש אפשרות בתרחיש מסוים גם לקבל שליטה בידיעות אחרונות. רק נציין שבמסגרת תיק 2000 נוני מוזס עצמו דיבר על מחירת השליטה בידיעות אחרונות, אמנם הוא נקב בסכום גבוה של 400 מיליון דולר, אבל זה נמצא על המדף, מחירת השליטה בידיעות אחרונות, אז התרחיש שבו
וכבר עלו הרבה שמות במהלך השנים האחרונות, אבל אני רוצה להדגיש מספר נקודות. קודם כל, הרי שוב, ואמרת את זה במסגרת תיק 2000, נוני מוזס נאשם באשמה של שוחד לראש הממשלה בנימין נתניהו, אז קונה חדש יכול לבוא ולהגיד שלא סביר שנוני מוזס יסיים את התהליך הזה וישלוט בעיתון לעד, למשל במקרה שיורשה, פעם אחת. ופעם שנייה, עבור מי שמתעניין בתקשורת ומי שרוצה להשפיע על הלך הרוח ועל השיח הציבורי במדינת ישראל, ידיעות אחרונות הוא עדיין עיתון מרכזי ומוביל, ועוד יותר מכך הוא מחזיק באתר ויינט, שהוא אתר מרכזי ומוביל בישראל, כך שאם אתה רוצה להשפיע בדרך מסוימת על השיח הציבורי בישראל, אפילו אם אתה מחזיק חבילה שהיא לא חבילת שליטה מלאה, אבל יש לך בתוך הדירקטוריון מהלכים כאלה ואחרים, אני חושב שיש לזה כוח והשפעה.
כן, ויותר מעניין, או בחינה יותר, מה שמאמת את מה שציינת עכשיו, זה המציעים הנוספים לאותן מניות. זאב ושולה מוזס, הם היו בעלי מניות בידיעות אחרונות, שותפים של נוני עד סוף שנות ה-80, תחילת 90, והם מכרו בעצמם, הם אלה שמכרו את המניות לפישמן, והיום הם פונים לבית המשפט באמצעות קונצי הנכסים, ואומרים, אנחנו רוצים לרכוש חזרה, את המניות האלו. עכשיו, זאב מוזס מכיר היטב את מבנה הבעלות בידיעות אחרונות, ואם הוא מעוניין לחזור ולקבל את אותם מניות, והוא מבין שיש בהן ערך מסוים, כנראה שהוא יודע שאפשר גם עם ההחזקות המיעוט האלו לעשות משהו, להגדיל אותם בצורה מסוימת, להגדיל את האפקטיביות, את השליטה האפקטיבית בחברה.
ונכון להיום, גם הוא נחסם על ידי עורך דין פיני רובין מאותם טיעונים של אי אפשר לתת לך נתונים על החברה, מכיוון שאני לא מוסמך לך?
אצלו זה עוד הרבה יותר אבסורדי. אצל קובי ריכטר הוא נחסם, אצל זאב מוזס אפילו לא עלה לדיון. כלומר, פיני רובין הביא לבית המשפט את ההצעה של זאב מוזס, ואמר, אני בכלל לא דן איתו, אני מקווה שבית המשפט יאשר מיידית את העסקה האחרת עם נוני, ובכלל לא יתחיל לדון עם זאב מוזס.
כן, אז רגע, איזה תרחישים כרגע יש בעצם לגבי ההחזקה הזאת?
תראה, השופטת שדנה בתיק הזה, אחת השופטות שדנה, זה התיק מתנהל בארבע ערכאות נפרדות, אבל אחת השופטות שדנה בתיק הזה הוציאה החלטה שבה היא שילבה אמירה מאוד מעניינת, שרומזת על כך שחלק מההסכם בין נוני לפועלים היא תפסול בכל זאת. מה זה חלק מההסכם? זה סעיפים מסוימים שבעצם בנק הפועלים אומר בהם, אני משחרר את נוני מוזס מכל תביעה עתידית בנוגע לנזק שהוא עשה לחברה. זה נוני מוזס מאוד התעקש על הסעיפים האלו, כי אנחנו יודעים, הרי יש את סוגיית האימורים בכספי החברה, ההפסד של מיליארד שקל, נוני מוזס מאוד רוצה למנוע תביעות עתידיות, ואם השופטת אומרת, הסעיפים האלו נראים לי בעייתיים, האמירה הזאת היא עשויה לסכל את כל העסקה כולה. התרחישים הם כמובן שבסופו של דבר קונצי הנכסים ונוני מוזס מצליחים לגבור ולהשיג עסקה כזאת שתבצר את כוחו של נוני מוזס בחברה, תמפחית את כוחם של בעלי מניות המיעוט ובעצם תגמד אותם לחלוטין כי הם יהיו פחות מ-75%. ומצד שני, תרחיש אחר, אולי לדעתי קצת יותר סביר בסיטואציה הזאת, שבאמת בית המשפט פוסל את העסקה הזאת וקונצי הנכסים יאלצו ללכת לחפש ברצינות רוכש אחר למניות האלו, ואז מי יודע, אולי גם נגיע למצב שבו השליטה בידיעות אחרונות תועבר לגורם אחר.
אני חייב לדבר איתך על מה שאתה אומר, כי באיזשהו מקום לא סביר לחלוטין שבנק שהוא בשליטה ציבורית לחלוטין, שהמחויבות המוחלטת שלו זה למכור את הנכס הזה למרבה במחיר, הוא לא אמור לעניין אותו שום דבר מידיעות אחרונות, ולחלוטין בלתי מתקבל על הדעת שהוא מבצע עסקה במחיר ש... נוני מוזס בדירקטוריון עצמו אמר שהוא נראה,
שנראה
כמחיר נמוך והזדמנותי, מבלי לבצע התמחרות ומבלי לפתוח חדר מידע, כפי שעושים את הדברים האלה, והם ידעו ויודעים לעשות את הדברים האלה כשהם רוצים. הם כבר מכרו הרבה מאוד מניות וחלקים של חברות במחיר גבוה בתהליכים כאלה. עצם העובדה של, עצם ביצוע עסקה כזאת מבלי לבצע התמחרות בלפחות בין שניים או שלושה קונים שונים, היא בלתי מתקבלת על הדעת, על פניו ברמה הציבורית, עבור בנק שהוא בשליטה ציבורית, זאת אומרת שייך לציבור עצמו.
האמירות היו שיגידו קונספירטיביות לגבי הקשר בין הבנק, הקשר האסטרטגי הזה בין בנק הפועלים לנוני מוזס, ראינו את זה משתקף על גבי העיתון בסיקור מאוד אוהד לראשי הבנק, די ככה מקבל המחשה מאוד ברורה בניסיון המאוד מאוד עיקש של בנק הפועלים למכור את זה אך ורק לנוני מוזס ולא לאפשר לאף רוכש אחר להיכנס למניות האלה.
יפה, נתי טוקר, תודה רבה.
תודה, בטח תודה.
יהיו עוד התפתחויות, אתה תהיה פה.
תודה.
שלום לחגי עמית.
אהלן.
אז אתמול בכנסת עברה הצעת חוק יסודות התקציב, שהיא בעצם חוק יסודות התקציב ההמשכי, המנגנון שיאפשר לממשלה לתפקד בחצי שנה הקרובה בסטטוס של ממשלת מעבר. אבל איכשהו במסגרת הדבר הזה, החרדים שוב השיגו לעצמם כסף, 150 מיליוני שקלים עבור הישיבות. תסביר לנו איך זה קרה.
זה בדיוק הסיפור של פירוק הממשלה, לא עבר תקציב ל-21. ברגע האמת, הליכוד נתקל פתאום בסיטואציה שלא ברור אם יש לו רוב לכל הסיפור הזה של תקציב המשכי. אותו תקציב שמאפשר לנו להעביר את העודפים מ-2020 הלאה ל-2021. אותו תקציב שאמור לאפשר לנו להשתמש בכל הקופסאות החוץ תקציביות שלפיהם עבדנו בחצי שנה האחרונה ושיהיו חלק מהחישוב של התקציב ההמשכי גם בשנה הבאה. עכשיו, החוק יסוד מטבעו הוא חיים, הליכוד היה חייב מעל 60 חברי כנסת כדי לאשר אותו, ואין לקואליציה הזאת בהכרח 60 חברי כנסת. זאת אומרת, הייתה, כחול לבן היא כבר מפורקת לכל מיני חלקים.
כן, לחתיכות.
כן, לחתיכות. לאף אחד כבר לא מעניין אותו. לא רוצים להצביע לשום דבר ביחד עם הליכוד בעצם. והתחילו לקושש את זה אתמול, פתאום הליכוד הבין שאין לו רוב אפילו לזה, כן? בתוך הבליים גיים, הוא לא יכול לאפשר לעצמו גם את הסיטואציה הזאת. פנו לימינה מהאופוזיציה, בניסיון לגייס אותה לטובת ההצבעה מבחוץ, כדי להבטיח שיהיו מעל 60 חברי כנסת. ימינה הסכימה, אבל מי שניהל מטעמה את המסע ומתן היה סמוטריץ' בצלם, והוא, יחד עם גפני, זיהו את ההזדמנות, או לפתור את הבעיה של הישיבות, כן? שזאת הייתה הבעיה הגדולה של החרדים עם היעדר תקציב לאורך החצי שנה האחרונה, כי המבנה של תקציב הישיבות, הם בכל שנה מקבלות 1.2 מיליארד שקלים בערך, אבל רק 900 מיליון שקל מזה, זה בבסיס התקציב.
אז רגע, אז ההצעה הזו עברה ברוב של ימינה, שהיא בכלל באופוזיציה, והימנעות או התנגדות של כחול לבן, או של השאריות של כחול לבן?
חלק הגיעו, חלק לא. למעשה, בסוף זה עבר ב-64 חברי כנסת. חלק מימינה הצביע בעד. לא היו מתנגדים בעצם, זאת אומרת, זה לא שהאופוזיציה אומרת...
כן, היא לא נתנה פייט.
כן, לא, אנחנו, זה סוג של אחריות לאומית וכו', כן.
כן, אבל אתה אומר, גבו פה בעצם דמי מעבר על הסיפור הזה, גם המפלגות החרדיות, גם ימינה, 150 מיליון שקלים עכשיו, לישיבות. כן. ואתה שואל את עצמך, האם בעצם זה גם מס שנתניהו אולי אפילו שמח לשלם אותו, משום שאנחנו יודעים שבסבב הבא יכול להיות שהוא יצטרך להתמודד מול גדעון סער, והוא אומר, אם גדעון סער קרוב לחרדים, אני רוצה להיות קרוב אפילו יותר, והקרבה לחרדים מושגת דרך התקציבים.
כן, זאת אומרת, אנחנו כבר בתוך קמפיין בחירות, נתניהו כבר הרי בדיוק פורסם השבוע, הוא כבר מנסה לבנות אפילו את הבלוק מחדש, מנסה להשיג כתב התחייבות מדרי מגפני לכך שהם יתמכו בו רק בו, כמו שהוא עשה במערכות בחירות הקודמות. הקלפים אצל המפלגות החרדיות, כמו תמיד למעשה, כן.
אבל בוא ננסה להבין רגע, זה כסף שהם לא קיבלו בעבר, או זה כסף שהיה חשש שהם לא יקבלו בגלל המעבר לתקציב המשכי?
זה לא כסף תוספתי. על פניו, זאת אומרת, מה שמגיע להם במסגרת תקציב המשכי זה 850 מיליון שקל לעומת ה-1.2 מיליארד שהם רגילים לקבל. חסר להם הכסף שהם רגילים לקבל באמצעות הסכמים קואליציוניים שאין עדיין. ומה שעשו כרגע זה הגדירו שבחצי שנה הראשונה של 2021 הם מקבלו 550 מיליון שקל. זאת אומרת בערך 65% כאילו סך הסכום שהם אמורים לקבל.
כן, העניין הוא, אני יודע, אני מסתכל קצת על הפירוט של הסכומים האלה. נכון שליבנו כבר נהיה גס בשנה כזאת, שעשרות מיליארדים עפים ממקום למקום. אתה מסתכל, אתה אומר, על מה הולך הכסף? אז למשל, יש למשרד הדתות, אתה יודע, מנהלת זהות יהודית, 31 מיליון שקלים, הקמת מוסדות דת, 3 מיליון שקלים, רבני קהילות, 9 מיליון שקלים, טהרת המשפחה, מיליון שקלים. ואתה שואל את עצמך, תגיד, זה כסף אמיתי, זה בלוף, מה זה השקרים האלה?
לא, לא, זה כסף אמיתי, זה משכורות של אנשים.
זה משכורות, אז למה לא כותבים? זה משכורות לאנשים שעובדים עבורנו, ואנחנו מתגמלים אותם, מנהלת זהות יהודית, נו באמת.
כן, זה משכורות שהמפלגות האלה לא יכולות לבוא לאנשים ולהגיד להם, אתם פתאום לא תקבלו משכורת עכשיו, אתם מפוטרים. אז הטריק הוא, אתם בחצי שנה, זאת אומרת, מקדימים תשלומים של בחצי שנה הראשונה, מתוך תקווה שבחצי השני כבר יהיו הסכמים קואליציונים ויהיה אפשר להשלים את זה אחר כך, את הכסף, כך שלא צריך בעצם מקור תקציבי כרגע.
כן, וממה שאנחנו יודעים, אתה יודע, דיברנו השבוע על זאב אלקין, שפרש והשים את נתניהו, פולחן אישיות ואינטרסים וגחמות וכו', ולא שמענו אותו מדבר על, על התרגילים האלה. כלומר, זה מסוג התרגילים שאנחנו בעצם נמשיך לראות. הרי הקימו כאן קואליציה אחרי הבחירות, עם נתניהו, בלעדיו, ימשיכו להשתמש בתרגילים האלה, ימשיכו להעביר הרבה מאוד כספים למקומות שאתה אומר, התרומה שלהם לחברה הישראלית, לאינטרס הציבורי, שולית עד אפסית, אם לא שלילית לפעמים. אז השאלה אם יש מי שגם יעצור את הדבר הזה, או שזה מה שנקרא במסגרת חוקי המשחק הפוליטיים, שלא קשורים לשאלה מי הולך להנהיג את ישראל.
לפי הפתגם, עם התקציב משחקים 90 דקות, והחרדים תמיד לוקחים ברגע האחרון, זה עניין של המפה הפוליטית אחרי הבחירות. זאת אומרת, יש פה איזשהו תסריט של 61 מנדטים בלי חרדים, שכולל מין גוש של באמת בין ימינה, גדעון סער, יש עתיד ועבודה וליברמן, כן.
עבודה אני לא בטוח שיעברו את אחוז החסימה.
האיחוד של עבודה.
מוקדם לדעת על העניין הזה.
אבל זה גם כן, זאת אומרת, זה תרחיש שאומר שבעצם הליכוד החרדיות והערבים יהיו פחות מ-60, כן. זה תרחיש מאוד גבולי. וזה התרחיש היחיד שבו לכאורה בעצם הקלף המיקוח לא יהיה אצלם אחרי הבחירות הבאות, ומשהו ישתנה מה...
כן, אנחנו יודעים על עוד איזה מכתפים של הרגע האחרון שנעשו בשבוע האחרון?
אין פה הרבה קלפי משחק, חוץ מבאמת, גם במקרה הזה, זה היה הקדמה של תשלומים לכאורה שמתבססת על ההנחה שבהמשך יהיה אפשר לסדר את זה.
ובכל זאת צריך לבוא ולהדגיש שהתקציב ההמשכי משאיר בצד הרבה מאוד גופים שבדרך כלל מתוקצבים דרך חוק הסדרים וכל מיני דרכים אחרות ש... לא קיבלו כסף בשנה האחרונה.
הרבה מאוד עמותות, רווחה, חינוך.
למשל, וכנראה לא יקבלו כסף גם בחצי שנה הקרובה, כך שבתוך הדבר הזה, מי שמצליח בכל זאת איכשהו לסדר את עצמו, ולהשלים את החסר מול הסיטואציה המסובכת, זה תמיד החרדים.
כן. יפה, חג הימית, תודה רבה, ותעקוב, כי עוד צפויים מחטפים.
טוב, תודה.
להתראות. עד כאן אינטרסנטים להיום. איתן, תודה רבה.
סמי, תודה לך.
ותודה גם ליונתן מניביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.